כי לא נאמר כך רק אצל אברהם. כלומר, רק כוונה אלא, אלא אצל אברהם. כלומר, רק אצל אברהם נאמר הדבר הזה, שעברך מברכך ומקללך האור, בדומה למה שאמר בלעם. לאחר מכן, כן, מברכך ברוך ועורריך ארור. מה הסביר לנו המהר"ל? מדוע מי שמברך את ישראל מתברך ומי שמקלל אותה מתקלל? בגלל שישראל הם עיקר המציאות. אפשר לומר, הם המציאות. אז מי שמברך את ישראל, סימן שהוא מתחבר אל המציאות. אז גם הוא מקבל תוספת מציאות. מה שאין כן, מי שמתנגד אל המציאות, המקלל, הוא בעצמו מאפיס את עצמו מן המציאות. ולכן, עורריך ארור. כלומר, זה משהו מהותי, זה לא סתם איזו משאלה של בלעם או הבטחה של הקדוש ברוך הוא להבדיל, אלא זה משהו... זה משהו מהותי, נאמר ככה. כי לא נאמר ככה, רק אצל אברהם שנאמר, ועברך מברכך ומקללך האור, וכן ביעקב. כתיב, עורריך ארור ומברכך ברוך. אז למה דווקא אצל אברהם ויעקב? אז הוא מסביר לך. וכל זה, מפני כי אברהם היה עיקר מציאות העולם, שכן אמרו, זיכרונם לברכה, 2,000 תוהו, עד שבא אברהם. מה זה תוהו? זה היעדר מציאות, דבר שאין לו משמעות, אין לו ממשות. כן. מה זה מקלל? מקלל זה משון להקל, לזלזל. כלומר, אם אדם מקלל את חז וחלילה את ישראל, זה מה שהוא חושב שישראל אינם ראויים, אין להם מציאות.
אם הוא
עכשיו, הוא רואה את ישראל, מה זה הכעס? הכעס זה סוג של שיגעון זמני. זאת אומרת, ברגע שאדם כועס, אז באותה שעה הוא מאמץ מחשבה אחרת. נכון? במחשבה החדשה, אז המחשבה הזאת, מה התוכן שלה? גם לכעס יש איזה היגיון פנימי. למשל, הרי למה אדם כועס? כי אדם אומר, אני חשוב, פגעו בי.
גאווה.
כן? סוג של גאווה. מה זה הגאווה? הכעס, באמת, זה נגזרת של הגאווה, אומר רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה. אבל מה פירוש הדבר, אם כן, שיש לי גאווה? שאני אומר, אני עיקר המציאות. כלומר, יש מחשבה מאחורי הכעס. זה לא סתם משהו מקרי. יש מחשבה לא כתובה, אבל יש מחשבה. והמחשבה הזאת אומרת, הדבר שאני מקלל איננו חשוב, אני החשוב. אז זה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל. כעס שהוא נכון. כן, אם זה לא כעס למענך. כן? אתה כועס על עבודה זרה. כן? כתוב על עבודה זרה, על ביזיון תלמיד חכם, על ארץ ישראל. יש כמה דברים שמותר לכעוס. על עצמו אסור לכעוס. למה שאדם יכעס על עצמו?
לא מרוצה מעצמו.
הוא יכול לא להיות מרוצה, למה שיכעס, שיתקן. הרי גבר שאני כועס על עצמי, אני אומר שאני לא לגמרי בשליטה. הרי אני על עצמי, משמע שהפרטתי את עצמי לשני חלקים. אני עשיתי את עצמי בתור ישות נפרדת שקל לכעוס עליה, בגלל שאז אני לא אחראי.
שכלית אפשר להבין את זה, אבל אתה חושב שזה בא לידך, אז...
מה בא לידך?
אתה חושב את עצמך שלא עוד, שאני עשתה משהו בסדר.
אז אני מסביר לך, אדם כועס על עצמו, יש אחורי כל תנועה של הנפש. כעס, שמחה, עצבות, גאווה, תענוגים, כל הדברים האלה, הם נושאי אידיאולוגיה מובלעת. גם כשאני כועס, ונראה לי שאיבדתי את השליטה על מחשבתי, יש מחשבה מאחורי זה.
לא, אבל הרב מה?
מה?
מה
לא הבנת? אנשים מספרים לעצמם הרבה סיפורים, שהמידות שלהם אינם בשליטתם. בשעה שעשיתי ככה לא חשבתי, לא נכון. אני חשבתי מאוד. רק שזה לא היה מחושב בצורה מחושבת. זה היה מחושב באופן נבלע. כן? לא, לא ספונטני, זה פנימי. גם הספונטניות זה לא דבר ספונטני באמת. יש אידיאולוגיה מאחורי כל מידה. ולכן, כתב הרמח"ל ספר מסילת ישרים. מה הוא התכוון בספר הזה להראות? שתורת המידות ניתנת לבירור שכלי. הרי מה יש דבר מאוד מיוחד בספר, מכירים את הספר מסיעת ישרים? כן, מכיר, נכון? מה שמעניין בספר הזה, זה שכל דבר שהוא אומר, הוא מביא הוכחה. כלומר, הוא חושב שעל ידי הבירור השכלי, תוכל להגיע גם למסקנות בתחום של המידות.
הוא מביא דוגמה, לא הוכחה.
הוכחות. הוא מביא הוכחות. אגב, הדבר הזה עוד יותר בולט במהדורה הראשונה של מסיעת ישרים, שהייתה גנוזה בכתב יד עד לפני 10 שנים. ששם הרמח"ל סידר את הכל בתור דיאלוג בין חכם לחסיד. החכם מקשה קושיות והחסיד עונה תשובות. זה נקרא מסילת ישרים סדר ויכוח. מה? לא, לא, זה נקרא מסילת ישרים סדר ויכוח, ואחר כך מה שיש לנו היום זה מסילת ישרים סדר פרקים. אז שניהם יצאו, מצאו את הכתב יד בלנינגרד והוציאו את זה לאור. בערך, כן. ידעו על קיומו של הכתב יד הזה, רק אי אפשר היה לגשת לשם, בגלל שרוסיה הסובייטית לא נתנה להוציא את זה. אבל ידעו שזה קיים, ועכשיו מכון אופק, הרב אברהם שושנה, הוציא את זה. כן, כן. יש פה, אפילו ראיתי במכון, יש. יש גם בספרי השני, כן. מה? טוב, איפה היינו? אדם אסור לו לכעוס על עצמו. אדם צריך לתקן. אם אני כועס, תקשיב, אני כועס על דבר שאי אפשר לתקן אותו. נכון, וזה לא, אז כשאני כועס על עצמי, אני מספר לעצמי שאני לא יכול לתקן את עצמי.
לא, אני מתכוון
יכולתי לעזור מישהו ולא עזרתי.
כן, אחת, לא יודע, קפלת במקום, לא עזרתי.
יכולת, לא יכלת.
יכולת.
יכולת, כן?
אוקיי. אז מה, אדם, הכעס הזה מעורר באדם משהו, מעורר אולי איזה
תשובה. אם זה מעורר תשובה זה בסדר. טוב. גם תהליכי התשובה, אם הם באים לשתק את האדם, הם לא רצויים. זה הרב כותב באורות התשובה, גם מקומות. טוב, אני מציע אולי שנקרא את המהר"ל, מה דעתכם? בעד, נכון? יאללה. ותדע, כי לא נאמר רק אצל אברהם, שנאמר, ואמרך מברכך ומקלך האור, וכן ביעקב כתיב, עורריך ארור ומברכך ברוך. וכל זה מפני כי אברהם היה עיקר מציאות העולם. שכן אמרו זיכרונם לברכה, שני אלפים תוהו, עד שבא אברהם, והוא ראשית הבריאה נחשב. זאת אומרת, מכיוון שההיסטוריה עד שבא אברהם היא מחוסרת כיוון, זה נקרא תוהו, אין לה משמעות, אז כאילו שהעולם נברא ברגע שמגיע אברהם. לפני כן בעצם אין עולם.
דיברנו על זה.
ודאי שדיברנו על זה. זה מה שאומר שדיברנו. שכן אמרו, כן? וכמו שהתבאר למעלה, הנה, אתה רואה? טוב, וכמו שהתבאר למעלה. כי אברהם היה יסוד העולם, ובשביל כך הבטיחו השם יתברך, ואברכך מברכך ומקללך האור. לומר, כי הוא היסוד. ועצם העולם, שהכל תלוי בו. ולכך זכה אל ברכה זאת. וכן, יעקב היה עצם העולם. שכן, אמרו זיכרונם לברכה, במדרש, בפרשת בחוקותיי, בויקרא רבה, פרק ל"ו. רבי פנחס, בשם רבי ראובן, אמר, עולמי עולמי, מי בוראך ומי יוצרך? אומר לך מי בוראך, אומר לך מי יוצרך. יעקב בוראך, ישראל יוצרך. דכתיב, בוראך יעקב ויוצרך ישראל.
מה?
הדרישה של הפסוק, הפסוק אומר בוראך, כי הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו, בוקו אמר בוראך, למי הוא פונה? ליעקב.
הקדוש ברוך הוא אומר את זה?
כן. ויוצרך, למי הוא פונה? לישראל. עכשיו, המדרש דורש את הפסוק, אומר, בוראך, מי הוא בוראך? יעקב. מי הוא יוצרך?
אני לא רוצה להגיד את זה
שבוכה. רגע, רגע, קודם כל להבין מה אומר המדרש. ברור מה המדרש אומר?
כן.
המדרש אומר שכאילו מי שבורא ויוצר את העולם, זה יעקב. עד כאן זה ברור?
כן.
בסדר. עכשיו, מה הכוונה של הדבר הזה? הכוונה היא ש... כיוון שיעקב הוא עיקר המציאות, בלי יעקב לא היה כדאי לברוא את העולם. ולכן, ולכן, אל תדלג, אל תדלג, רוחים, שורה, שורה, בסדר? יעקב הוא עיקר המציאות, זה מובן? כן. אז בלי יעקב לא היה כדאי לברוא את העולם. עד כאן ברור? כן או לא?
כן.
אה, בסדר, אני, כשאני שואל שאלה אני אוהב לקבל תשובה.
מהנהן,
מהנהן זה לא תשובה. עכשיו, יוצא לפי זה שניתן לומר בדרך קצת עקיפה, שבעצם יעקב הוא בורא העולם. כי הרי בלעדיו אין עולם. בסדר? כן. בסדר? אז אגב, ראינו דברים כאלה, למשל כתוב, אלה תולדות היה השמיים והארץ, בהיברעם, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. נכון? הדבר הזה יצר דבר מאוד משונה במזרח הרחוק, שמשל בהודו, הם מכנים את מי שברא את העולם בשמו של אברהם. נכון? ברהמה, נכון? ברהמה, מה זה? זה אברהם.
אברהם הזה ברא את העולם?
זה השם של הבורא אצלם, כן. מי שבורא את העולם נקרא אצלם ברהמה. כן, מעניין. טוב. אז רבי יהושע...
אבל אפשר להגיע ליהודים?
אפשר להגיע ליהודים, זהו. אבל מה? כשיהודי אומר את זה הוא לא מתעוות. כשגוי אומר את זה הוא מתעוות. זאת אומרת, כשיהודי אומר משהו קיצוני, מוגזם, הוא יודע שהוא אומר דרך הגזמה. מובן? כשגוי שומע את זה, הוא הופך את זה לעבוד הזרה. למשל, אני יודע, כשאנחנו אומרים בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא יש לו בן, מי זה הבן שלו? עם ישראל. מה עשו הרומאים? שאמרו, יש לאלוהים בן. אמרו שיש לו בן, ממש. עשו את התיאולוגיה הנוצרית. לא? זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד להיזהר כשאנחנו אומרים דברים שמובנים בינינו, לחשוב איך הם יהיו מובנים מחוץ לבינינו. לא? יש... זה בדיוק העניין, הם שמעו מהיהדות משהו, אבל הם הבינו אותו עם הראש האלילי. כלומר, אתה יכול לקחת את אותם המילים ולתת להם משמעות אחרת. יהודים מעוותים, כן. והם הבהירו את זה, כן, יהודים. הנוצרים הראשונים היו יהודים בעלי תרבות אליניסטית. פאולוס, למשל, זה שהקים את הנצרות, אמנם היה יהודי, אבל עם הארץ גמור. כל כולו טבול בפילוסופיה יוונית. לא. אז ברור שהוא הבין את הדברים האלה בצורה מעוותת. וזה התקבל דווקא על נפשם של הגויים ולא על נפשם של היהודים, משום מה. כן.
יש עכשיו במודרנה, יש יהודים וחילונים, הרבה אנשים אינטליגנטים, אבל כשהם שומעים על בחירה של עם ישראל, על עם הסגולה, זה ממש מרתיע אותה. כי רוב הטבה לעולם, הם לא רוצים...
זה נובע ממה, אמרת? למה לה? ההלאה. תראה, זה שאנשים, זה מרתיח אותם לשמוע את המושג של עם סגולה, זה בגלל שהמושג הזה תובע מן האדם להתעלות. כלומר, מה שהנצרות הציעה, היא אמרה, כולם סגולה, אין הבדל. זאת אומרת, אתה עושה שוויון כלפי מטה. במקום לעשות, שוויון כלפי מעלה. שוויון שדורש חילוי. כן. לגבי מה שמשל אומרים, לגבי מושגים קיצוניים שאפשר להבין אותם בצורה מעוותת. למשל, כתוב בזוהר, על הפסוק, יראה כל זכורך את פני האדון השם, את פני האדון השם, אומר הזוהר, מי זה, מה זה פני האדון? זה רבי שמעון בר יוחאי. כך אומר הזוהר. כתוב בתורה, פני האדון השם, אומר הזוהר, הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי. אז זהו, זה נשמע לא טוב, נכון? ברור, אלא מה? בשביל מי נכתב הזוהר? בשביל יהודים. כשיהודי שומע דבר כזה, לרגע אחד לא עובר לו בראש לעשות מרבי שמעון בר יוחאי עבודה זרה, נכון? לכן אנחנו בשקט יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, איך אני מכיר את האדון השם? דרך איזה פנים? דרך הפנים של רבי שמעון בר יוחאי. נכון? כתוב, יהיה מורה רבך כמורה שמיים. אז מה זה אומר שצריך להשתחוות? צריך להכתיר? ודאי שאף אחד לא חושב את זה, נכון? זאת אומרת שכיוון שזה נאמר באווירה מתאימה, אז אין בעיה. בואו. אז אני אומר אותו דבר, למשל כשחסידי חב"ד, יש ביטויים, באו בטענות חזקות נגד חסידי חב"ד, על זה שהם אמרו כל מיני ביטויים על הרבי שלהם, לא רק משיח, אלא ביטויים של אלוהות. כן? אני שאל אותי, מה אתה אומר על זה? לא עבודה זרה? אני תמיד אומר, תראה, אני מוכן לגנות את זה בתנאי אחד, שתסביר לי מה ההבדל בין זה לבין הדרשה של הזוהר על פני אדון השם דרשב"י. בסדר? זאת אומרת שביטויים כאלה מותר ליהודים להשתמש בהם, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא מתכוונים ברצינות.
זה לא אנשים באותה רמה...
זה לא משנה, זה לא משנה, לא, זה לא משנה. בגלל שזה אומר שביטויים חריפים יכולים להיאמר, ואפילו עם משמעות של עבודה זרה, אם זה נאמר ליהודים שאין חשש שהם יעבדו עבודה זרה. ברור?
זה לא...
מה? אף אחד לא חושב, אני חושב, אצלם, אף אחד לא חושב שהרבי מלובביץ' הוא האלוהים. אף אחד לא חושב את זה. גם אם הם יגידו את זה. אתה מבין? נכון. זה לא שזה בסדר. אף אני אומר, צריך לדעת לקחת את הדברים בפרופורציה. אז זו, לכן אמרתי, צריך זהירות. לכן אמרתי שזה לא בסדר להגיד דברים כאלה, כי לך תדע על איזה אוזניים זה נופל אחר כך.
זהו, בסדר. אני ראיתי פעם אחת כתבה שהרבי מלובביץ' הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו.
כן, נו באמת. אף אחד לא חושב את זה. עכשיו יש פה, מה ההגדרה, פה מישהו שואל באינטרנט, מה ההגדרה של עם הארץ? עם הארץ זה מושג מאוד רחב, כי יש כמה סוגים של עם הארץ. מה דיברנו על זה? כן, אבל עכשיו אני אשאל את השאלה עוד פעם, מה אני אעשה? מה ההגדרה? הזכרתי את המילה עם הארץ, אז מישהו שאל מה ההגדרה של עם הארץ. עם הארץ, לפחות יש חמש הגדרות שונות. אבל נגיד, לענייננו, ההגדרה הכי קרובה למה שמעניין אותנו כעת, זה מי שלא שימש תלמידי חכמים. מה זה לא שימש תלמידי חכמים? כלומר, כשאדם לומד, והוא לא יודע מתור איזה אווירה נאמרו דברים, מה ההקשר וכו', אז הוא לא מבין על מה מדובר. אז הוא לומד הרבה תורה, אבל הוא לא מבין מה באמת התורה אומרת. כי אין לו שימוש. טוב, בואו נמשיך במהר"ל. מה דעתכם? בסדר? אפשר להמשיך במהר"ל? הלאה. בסדר? אפשר להמשיך? טוב, תודה. רבי יהושע דסכניה. מה זה סכניה? מסכנין, סכנין. יש עיירה סכנין היום בגליל, זה שם. לא באמת, זה לא מצחוק. טוב. רבי יהושע דסכניה בשם רבי לוי אומר, אף בהמות לא נבראו אלא בשביל יעקב, דכתיב, הנה נא בהמות אשר עשיתי איתך. רבי יהודה, אני חושב, יהודן, בשם רבי חנן בר יצחק, אמר, שמיים וארץ לא נבראו אלא בשביל יעקב, שנאמר, ויקם עדות ביעקב, ואין עדות אלא שמיים וארץ, שנאמר, עדותי בכם את השמיים ואת הארץ. רבי ברכיה אומר, שלא נברא שמיים וארץ אלא בשביל יעקב, ששמו ישראל, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אמר רבי אבאו, לא נברא הכל אלא בשביל יעקב, שנאמר, כי לא חאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. גם את המילה כי בהתחלה צריך להוריד. כתוב, הפסוק לא מתחיל במילה כי. לא חאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. פסוק בירמיהו. עד כאן. וכל אלו הדברים ידועים למשכילים, כי אברהם הוא התחלה ויעקב הוא העיקר. והכל נטפל אליו. משל זה האילן, יש לו התחלה, הוא השורש אשר ממנו התפשט כלל האילן, וכך אברהם הוא התחלה אל העולם. אבל יעקב הוא דומה אל גוף האילן אשר ממנו מתפשטים הענפים שהם חלקי האילן לכל צד. הרי כי אברהם הוא התחלה ויעקב הוא גוף האילן מכל מקום. אלו, כלומר אברהם ויעקב.
אברהם זה השורש כאילו?
מה? מה אתה אומר?
אברהם זה השורש?
כן. אברהם הוא שורש, יעקב הוא גוף האילן. מכל מקום, אלו, כלומר, אברהם ויעקב, הם המציאות. ולכך היה מתברר בברכה זאת, עורריך ארור ומברכך ברוך, כמו שידבר למעלה. וכן, ישראל, כלומר, כאומה, נתברכו בברכה זאת, במה שהם עיקר ועצם העולם. ודבר זה נרמז בברכה הזאת, ולכך היא אחרונה לכל הברכות. ומה שהקדים בלעם הברכה לקלל, הפך יצחק שאמר אורריך האור ומבחך ברוך. זאת אומרת, מה אמר בלעם? קודם כל, מה אמר בלעם? מה אמר בלעם? מברכך ברוך ואורריך ארור. זאת אומרת, הוא מקדים את הברכה לכללה. נכון? כן או לא? כי אתה פשוט לא מקשיב. לא, לא, אתה לא מקשיב, אתה כל הזמן מתרכז במה שאתה קורא שם. אני חוזר על זה. אברהם, בלעם, בברכה שלו, בברכה השלישית, הוא מקדים את הברכה או את הכללה? הוא אומר, מברכך ברוך ואורריך ארור. אז הוא מקדים את הברכה לכללה. בסדר? עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, יצחק אבינו, כשהוא בירך את יעקב, אמר הפוך. הוא אמר, מברכך, אורריך ארור ומברכך ברוך. אז השאלה היא, למה יצחק הקדים את הכללה לברכה?
יש לי, אז טעות פה, לא?
מה הטעות פה?
לא, ארור, ארור.
ארור, נו, בסדר. אבל אני ידעתי מראש שזה על זה אתה מדבר, אבל קודם כל צריך להבין את כוונת המהר"ל בכלל. אחרי זה לראות אם יש טעות דפוס. בסדר? אז אם כן, המהר"ל שואל, מדוע בלעם מקדים את הברכה, הוא מסיים בכללה, ואילו אצל יצחק, כשהוא מברך את יעקב, הוא מקדים את הכללה, ואחרי זה את הברכה. בסדר? אז לכן הוא אומר, ומה שהקדים בלעם הברכה לכלל, הוא מקנה לכללה, הפך יצחק שאמר אורריך ארור ומברכך ברוך, אמרו זיכרונם לברכה. מפני שהרשעים מברכיהם קודמים למצעריהם. כלומר, כולם מברכים את הרשע. כן? הרשע קודם כל שומע ברכות. אחרי זה הוא שומע גם כללות. כן? כי אז לכן בלעם דיבר בסגנון שהוא רגיל בו.
למה זה ככה?
כולם אוהבים את הרשעים.
אוהבים?
בוודאי. לפחות מברכים את הרשעים. למה? כי צריכים אותם.
למה?
רגע. אל אנשי האינטרנט עצה ידידותית. כדאי לפנות לקראת השיעור הבא את הכוסות של הרבנים. יותר מכובד לשדר בלעדיהם. יפה. אנחנו רוצים להרבות בכלים. כדי לקלוט את האור. שנאמר, זה כלי. מענבהו. נכון? טוב. אז לכן אומר, הרשעים מברכיהן קודמין נמצא הרם, אבל הצדיקים עורריהן קודמין. כלומר, כולם מקללים את הצדיקים. קודם כל זה מתחיל בקללות. אדם צדיק, קודם כל מקללים.
למה אנשים רוצים את הרשעים?
למה אנשים רוצים את הרשעים? זה מאוד יעיל. הרשעים הם יעילים בעולם הזה.
מה?
יעילים. מה?
למה?
כי העולם הזה זה עולם של כוח. נכון? אם אתה רוצה להתקדם בחיים, תתחבר לרשעים, אתה תגיע יותר מהר. נכון? אמרו את זה לאנשי אינטרנט. טוב. כל הכבוד. הבנת? צריך להיות מציאותי. מה עובד בעולם הזה? כסף, כבוד, כוח, עוצמה. אז כולם רוצים את הרשעים, הרשעים הם מומחים לדבר הזה. הצדיקים כאלה, בעזרת השם, אם ירצה השם, אני לא רוצה לפגוע, וזה אולי לשון הרע, ואולי... אז זה לא עובד כך. לכן, כולם, קודם כל מברכים את הרשעים. כן. נכון. נכון. זה מסיבות אחרות, רק היה. אבל הצדיקים עורריהם קודמים, פירוש זה, כי הצדיק שלמות מעלתו הוא באחרונה. כן? הצדיק, בסוף הוא ישלם. כאשר יושלם, ואפר זה הרשע, כי חיסרון שלו יימצא כאשר הוא, באמיתתו עצמו. ובסוף שלו, הוא אמיתת עצמו, כמו שהדבר למעלה, בכמה מקומות. כלומר, הרשעים רק בסוף רואים מה שיש ביניהם, מה שיש בהם, ובהם זה כללה. ואף על גב כי ברכה זאת נאמרה לישראל, מכל מקום, כיוון שאצל בלעם ברכת הרשע בתחילה וסופו כללה, זכר בלעם סדר שלהם איזה קודם. רק אמר, ברכך ברוך וגומר. אבל יצחק שהוא צדיק, ויצאו להם קהלים קודמים, שכר סדר שלהם. גם את זה. זאת אומרת, כל אחד מדבר בסגנון שהוא מורגל. בלעם הוא רשע. אז בלעם הוא רשע, מה הוא רגיל לשמוע תחילה? כללות או ברכות? לא, ברכות. כולם מברכים את הרשעים. נכון? כלומר, דבר ראשון שעולה לו בראש לבלעם זה ברכות. זה ברכות שהוא רגיל לקבל. כללות זה רק בסוף הוא יקבל. לכן כשהוא בא לדבר על ישראל, הוא אומר מברכך ברוך, כלומר זה הדבר הראשון שעולה לו בראש. מה שאין כן הצדיקים, הם קודם כל שומרים כללות. אז הם אומרים, מקלל לך האור, מברכך ברוך. או, זה סידור אחר. כן. והבן, זה... עכשיו, מה אם אתה שואל פה שאלה רצינית, הרי הקדוש ברוך הוא, כשהוא בוחר באברהם, אומר לו, מברכך, מברכך, ומקלל לך האור. זה מצד אחר לגמרי, זה מצד הבורא. יש מצד הבורא, יש מצד המקבל. מצד הבורא ניתנת קודם כל הברכה. כי הכללה היא היעדר מציאות. הכללה היא היעדר מציאות.
כן. אנחנו לא צריכים ללמוד
עם
מילותיו של הבורא, קודם כל לברך,
ואז אחר כך לקלל. אולי, לא יודע. והנה, כל הברכה השלישית, יש פה עוד שאלה. אברהם, שורש האילן. יעקב, גוף האילן. מה יצחק? מתבקש, נכון? נו, מה התשובה? הוא באמצע, בין השורשים לבין הגוף. והנה.
הנה, אמרנו שיעקב הוא גוף האילן.
נכון.
זה לא הגזע?
כן.
כן, הגזע.
הגזע.
מה יש באמצע? לא האמצע.
יצחק זה הענפים.
יצחק זה הענפים? מי אמר לך?
מה נשאר מהאילן? אמרנו שהשורשים זה אברהם, נכון?
נכון.
יעקב זה הגזע.
נכון.
האמצע, מה נשאר?
מה?
השורשים זה גם
יצחק. לא הבנתי מה השאלה שלך.
מה יצחק?
יצחק הוא בין השורשים לגזע.
מה יש שם?
מעט מאוד.
איפה זה הגזע בכלל? הגזע זה לא כל מה שמעל האדמה עד האנכים?
נכון.
אז מה? והשורשים
הוא... נכון, אז זה שכבה דקה.
ומה זה הענפים?
הענפים זה עם ישראל. טוב.
החלק של יצחק זה מעט מאוד?
לפי זה כן. אגב, גם בתורה לא שומעים עליו הרבה. לא בי השן לו מעלה, הוא דווקא עליון מכולם. אבל המעלה שלו נסתרת. והנה. אני מבקש, כל פעם שלומדים משהו, לא להביא, אני מתחנן, לא להביא עוד משהו שדומה למה שאנחנו אומרים. או לא לשאול, האם זה לא קשור ל? מדוע? כי זה מה שמונע מאיתנו להבין במה מדובר. המטרה שלנו היא להבין מה שאנחנו לומדים, ואז נראה, אחר כך כל אחד יעשה את ההקשרים בעצמו. אבל זה פשוט מפריע להתקדמות. טוב, והנה. כל הברכה השלישית. כן? אז אנחנו מסכמים בעצם את הברכה השלישית. הנה, כל הברכה השלישית היא על ישראל שיש להם מעלת אלוהות עליונה. וכאשר תבין, תדע. כי אלו שלוש ברכות. כי מראש צורים הראינו. שזו הברכה הראשונה. וכן, לא הביט אבן ביעקב, שזו הברכה השנייה. מה טובו אוהליך יעקב, שזו הברכה השלישית, הם נגד שלושה אבות. כי הוא אמר בתך שזה מצד ההתחלה והסוף והאמצע. עכשיו מסביר, זה כנגד אברהם יצחק ויעקב. כי מראש צורים הראינו כנגד אברהם, כמו שהתבר, כי אברהם היה התחלת ישראל. והוא היה נקרא צור, מחצבתם בו. וברכה שנייה נגד יצחק. כבר אמרנו, כי כל ברכה שנייה, על שאין ישראל נפרדים מן השם יתברך כלל, ודבר זה בזכות יצחק. ודבר זה, רמזו זיכרונם לברכה, במדרש, שכל האבות נאמר בהם זכירה. חוץ מיצחק, שנאמר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אז למה לא כתוב זכירה לגבי יצחק? נכון? וזכרתי את בריתי אברהם, כי באברהם נאמר זכירה. וגם לגבי יעקב, וכן, ואת בריתי יעקב. אבל לגבי יצחק לא כתוב אזכור. הרי בכל האבות נאמר בהם זכירה, חוץ מיצחק. ואמרו... האם אתה זוכר את הפסוק? וזכרתי את יעקב, יצחק, ואב את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. כן, לגבי יעקב, אברהם והארץ, נאמר זכירה. לגבי יצחק, אמנם נאמר ברית, אבל לא נאמר זכירה. לגבי הארץ נאמר זכירה, ולא נאמר ברית.
אז
השלמה חצה
שני. יצחק זה הארץ, זה היה תמימה.
יצחק הוא ארץ?
עולה תמימה, לא יצא בארץ
ישראל. עולה תמימה זה ארץ?
לא.
אז אל תגיד דברים סתם. הרי בכל האבות נאמר בהם זכירה חוץ מיצחק. ואמרו, מפני שאפרו צבור על המזבח לפני השם, ואינו נפרד מן השם יתברך כלל. לכן לא צריך לזכור, לזכור משהו, זה לזכור משהו שקצת נשכח. אז הוא נפרד, מזכירים אותו. יצחק, אי אפשר להזכיר אותו, הוא כל הזמן דבוק. ומה טוב הוא, זה נגד הברכה השנייה, שהרי הברכה השנייה באה להראות שישראל דבקים בשם. ומה הטוב הוא אוהליך יעקב ושקודותיך ישראל, ובשביל זכות יעקב, כמו שהתבהר, דכתיב יעקב אשתם יושב אוהלים וגומר. וכאמר בגמרא, עד כאן בעצם שלושת הברכות. עכשיו, המשך הגמרא בסנהדרין, לפרק חלק, כאמר בגמרא שכולם נהפכו לכללה. כל הברכות שברך אותן בלעם, והוא התכוון בהתחלה לקלל אותנו, באמת בסוף חזרו לכללה. יכול להיות, מה הוא קילל? את המלכות. הוא אמר שלא יהיה להם, שלא תהיה מלכותם נמשכת, שלא יהיה להם מלך בן מלך, שלא יכבשו ארצות וכו' וכו'. ובאמת כל זה קיים בנו. מזמן הגלות, איבדנו כל סממני המלכות. חוץ מן בתי כנסיות ובתי מדרשות. כן, הוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, התכוון שלא יהיה להם בתי כנסיות ולא יהיה להם בתי מדרשות, ונתהפך לברכה שיש להם, וזה באמת לא בטל מאיתנו, למרות רצונו של בלעם. לכן, כלומר זה כמין, איך לומר, מינימום הכרחי, שעליו הקדוש ברוך הוא שומר במיוחד, שתמיד יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות. לכן, וכאמר בגמרא, שכולם נהפכו לכללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות, כי כל הברכות שברך בלעם, אין ברכה יותר מיוחדת ושייכת לישראל כמו ברכה זאת, מה שאמר מה טוב הוא עליך יעקב כמו שהתבהר. מה? מה? כן, זה מה שלמדנו בגמרא בפרק חלק. כן? שהוא ציטט לפני כן. לפני שני שיעורים. או שלושה. ששמה הוא הסביר שהגמרא אומרת שמתוך 10 ברכות שברך אותנו בלעם, 9 חזרו להיות כללה, חוץ ממה טובו עליך יעקב משכנות ישראל, שיש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות. למה לא הפך? הנה הוא מסביר לך. למה? כי כל הברכות שברך בלעם, אין ברכה יותר מיוחדת ושייכת לישראל כמו ברכה זאת, מה שאמר מה טובו עליך יעקב כמו שהתבהר. זאת אומרת, אצלנו בתי כנסיות ובתי מדרשות זה משהו שהוא עצמותי לנו. אז אם אנחנו קיימים, יש בתי כנסיות. לא קיימים, אין. אבל אם כל זמן שקיימים, יש. מה שאין כן המלכות, זה אופציונלי. לפעמים יש מלכות, לפעמים אין מלכות. כי אנחנו לפעמים נקראים יעקב, מצב של שפלות, לפעמים נקראים ישראל, מצב של גדלות. אבל גם כשאנחנו רק יעקב, יש לנו אותה רוחניות של בתי כנסיות ובתי מדרשות. בסדר? ולכן יש תמיד נטייה אצל היהודים להתכנס בתוך הקדושה הדתית. פעם היה איזה חבר כנסת של מפלגה דתית, שעשה קדנציה אחת ונמאס לו. נמאס לו, אמר, בקדנציה הבאה אני לא חוזר לכנסת. אני עוזב את הכנסת וחוזר אל בית הכנסת. כן? זאת אומרת, זה הנטייה הזאת של התכנסות פנימה. הוא לא רוצה את האתגר של המלכות. קשה לו.
כן? זה גם ברמה הפרטית.
זה גם ברמה הפרטית, אנחנו אנשים כאלה. לא רוצים לצאת מהישיבה. טוב לי בישיבה, נכון? הישיבה זה גן עדן. רק שהישיבה זה מכינה, זה לא החיים, זה כדי להכין את החיים, זה לא במקום החיים. ולכך הקדים אותה בברכה של אישית, לומר, מה טוב, כלומר הברכה הראשונה מתוך 10 הברכות שבברכה השלישית, זה מה טוב הוא עליך יעקב, כי ברכה זאת היא קרובה לישראל לגמרי. וכאשר הפך השם יתברך את הכללה לברכה, לא נהפכה הברכה שהיא שייכת לישראל לגמרי, ולא חזרה לכללה. ושאר הברכות, שאינם כל כך קרובים אל ישראל, חזרו לכללה. עד לעתיד, אז יחזרו כולם לברכה. וברוך השם, התחלנו קצת את התהליך הזה. נכון? שהרי חזרה אלינו המלכות, מאז שקמה מדינת ישראל. אז ברוך השם. אז קצת מזה מתחיל להתעכל. עד כאן ברור? אז אני מציע שנדלג בצעדי ענק אל עבר פרק סמך. כן, בבקשה.
לא אמרתי, הישיבה היא במקום החיים?
לא, הישיבה היא לפני החיים. זאת אומרת, אדם יוצא, מכשיר את עצמו בישיבה, ואז הוא יוצא אל החיים. המטרה איננה להישאר בישיבה.
אבל בישיבה לומדים תורה, והתורה
והגית יומם ולילה. כן, אז אתה אומר והגית בו יומם ולילה. זה נכון. זה מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות דף למד עמוד ב'. לפי שנאמר, והגית בו יומם ולילה, לא ימול ספר התורה זה מפירה, והגית בו יומם ולילה, יכול דברים ככתבן, שבאמת רק זה, תלמוד לומר, ואספת דגניך, שתנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. נכון? ככה לפחות נאמר. וגם בירושלמי יש יותר חריף מזה. על הפסוק, ובחרת בחיים, אומר הירושלמי, תנה דברי רבי ישמעאל, זו אומנות. זה נקרא ובחרת בחיים. אומנות. אומנות הכוונה מקצוע. מלאכה.
זה
אומר הירושלמי?
אלא מי אומר את זה? לא הירושלמי. הירושלמי יודע מה שהוא מדבר. ובחרת בחיים, זו אומנות. כל אחד, אומנותו, כן? מי שרופא, מי שאופה, מי שדייג, ומי שפוליטיקאי. כל אחד ואומנותו.
מה? מעריכים לא עושה, לומדים כל יום תורה?
כל היום ללמוד תורה. זה חשוב מאוד ללמוד תורה. רק שזה לא הכל בחיים. יש דברים בחיים. הרי היה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כאומה. הקדוש ברוך הוא יכול היה לבחור לו דת. במקום זה הוא בחר בעם. עם זאת ישות פוליטית מיושבת בארץ, טריטוריה, מוסדות פוליטיקה ותרבות וכלכלה. זה אומה. והשם שוכן בקרב ישראל כאומה. ברור. ברור. מה?
מה
שהרב
אומר,
הוא
אינטואיטיבי.
פעם דיברתי
איזשהו ראש כלל בנקודה הזאת. למה לא מכשירים את האנשים גם לאומנות ולא רק
לאומנות,
כי
אחר כך נגיד
מבוגר? זאת אומרת, אין לנו ברירה, אנחנו עכשיו מנסים לשקם את
מה שנעשה בשואה,
שכל העולם התורה נהרס.
טוב, בסדר, תשמע.
יש
בו
ממש.
יש בו ממש. זאת אומרת, הטענה שהיום עושים כל מיני דברים בניגוד לזה, בגלל שיש מיעוט תורה, בגלל שעם השואה הכל נהרס וכו' וכו'. אז בסדר, אז אם מישהו טוען ככה, בלי שנבדוק עכשיו את הרצידות של הטענה, אבל זה גם מוכיח מה שאני אומר. זאת אומרת, זה בדיעבד. יש מצבים קיצוניים, מיוחדים, שבהם אתה צריך, שאנשים צריכים להקריב את הנורמליות שלהם. אבל צריך לדעת להקריבת הנורמליות. שלא נגיע למה שקורה בחלק מן החברות מסוימות, שמי שעובד זה בושה. כן? ואז השידוך פחות טוב. למה? אבא שלה עובד. בושה וחרפה. במקום להיות פרזית, עלוקה, שמחלל שם שמיים לדעת הרמב״ם, אז הוא הלך ועבד. אז זה לא בסדר. כן? אז זה באמת סקנדל. שהגיעו למצב כזה, שחושבים שהמלאכה היא פחיתות. כן? עכשיו, אדם יכול להגיד, לפי מצבו המיוחד, מצב האומה המיוחד, הוא עושה דבר יוצא מן הכלל, הוא לומד רק תורה וכדומה. אבל המחשבה שזה כך צריך להיות, היא מחשבה רעה. כן? מובן? טוב. בבקש, מה אתה רוצה? יש אנשים שבדלת ברירה, כיוון שמצב האומה דורש את זה, ומכל מיני סיבות, הם מתפרנסים מן התורה. אבל זה אסור, בעיקר הדין. צריך לדעת שזה עבירה, עבירה שהותרה. יש הבדל בין עבירה שהותרה לבין סדר חיים לכתחילה.
גם רבנים?
גם רבנים. הרבנים הם לא בני אדם?
לא,
אני לא מבין, רגע, רבנים הם לא בני אדם? מותר להם לעבור עבירות? לא, אלא זה בדיוק, מה?
גם ללמד זו מלאכה.
ללמד? אסור לקבל כסף על ללמד תורה.
שכר בטלה היא לחינם.
שכר בטלה? מה זה שכר בטלה? זה הכוון לאדם שיש לו מקצוע, יש לו מקצוע, והוא עובד בו, אבל הוא עוצר את ההתעסוק במקצוע הזה מדי פעם כדי ללמד אחרים או לדון אחרים. כמו שכתוב על רבי אבאו בגמרא.
זה נקרא שכר בטלה?
כן. כמו שכתוב בגמרא על רב הונה, רב הונה, המקצוע שלו היה הוא היה עובד בדקלים. גודר את התמרים. וכאשר אנשים היו באים אצלם, אצלו לדין תורה, היה אומר, אני מוכן לדון אתכם, אם אתם משלמים לי את מה שהייתי מרוויח באותה שעה שאני עובד בדקל. ברור? רב הונה היה מגדולי העולם. הגמרא אומרת שבשיעור שלו היו 800 תלמידים. וכאשר הם היו קמים מן השיעור אחרי שעות שהם היו לומדים אצלו, הענן של האבק שהיה עולה היה כל כך גדול שהוא היה נראה בארץ ישראל. בארץ ישראל ראו את האבק של תלמידי רב הונה. בסדר? אז זה צריך לדעת. אדם כזה, בסדר, אני מוכן לקבל את המושג של שכר בטלה במקרה הזה. כן? אני עובד במרגליות, ביהלומים. עכשיו אתה אומר לי לבוא ללמד אותך שיעור. בסדר, אז אני משלם. כן.
ראש ישיבה לא למד רפואה, אבל אם היה מנצל את הפוטנציאל שלו מראש, במקום ללכת לכיוון לימוד תורה, היה הולך להיות...
זה לא מקובל עליו. לא, לא, לא. שכר בטלה, במקרה הזה, אדם שלא למד שום מקצוע, לא רפואה ולא כלום, שהוא מבקש שכר בטלה, מקבל שכר בטלה כשומר קישואים. שומר קישואים שזאת המלאכה הפשוטה ביותר, הבטחה. כלומר, צריך לפי זה ליישר את המשכורת של כל הרבנים לפי ההבטחה, כן? בחברות הבטחה.
ההבטחה היום...
בסדר, לפי זה נדע. נלך לפי הדבר הזה. כן, מה אתה אומר?
בדיון בהקשר הזה של מעשה גדול, תלמוד גדול, מעשה זה בהכרח אובנות?
לא, 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 שם זה עניין אחר, שם זה המצוות. כן, כן. דף למדהי עמוד בית. בסדר? שאני לא אומר שאין היתר. יש היתרים, רק צריך לדעת שזה היתר. יש הבדל בין היתר לבין סדר החיים, שכך צריך להיות, ככה זה בסדר. זה לא בסדר. כן, בבקשה.
אם יש מקרים שבן אדם רוצה, שהוא רוצה להקדיש את כל חייו ללימוד תורה, זה בסדר, נכון? במקרים מיוחדים.
יש מקרים מיוחדים, אבל...
אם זה לא יהיה מקרה מיוחד ותהיה תופעה המונית גדולה מאוד, צריך לעצור אותה?
יכול להיות, זה אני חושב שצריך, תראה, אני אגיד לך משהו, אתה שואל, אם זאת תהיה תופעה המונית גדולה מאוד, האם צריך לעצור? אני אגיד לך משהו מעניין. לפני כשנתיים, עמדה על הפרק האפשרות של הדתיים להתנגד למעשה העקירה והגירוש של אחיהם בני ישראל. ברור? חברי הכנסת הדתיים, הוא צריך להחליט, האם לעצור את הדבר הזה או לא. התייעצו עם גדולי התורה. גדולי התורה לא עצרו את הדבר. למה? כי הם ידעו שאם הם עושים את זה, מחר בבוקר יש 40,000 אנשים שאין להם מה לאכול. זאת אומרת שהתורה לא הייתה עצמאית. מדוע? כי ברגע שהוחלט לחיות על חשבון מישהו, אתה כבר לא יכול ללכת נגדו. גם כשהוא עושה דבר שאיננו ראוי. אז התורה הפסיקה להיות עצמאית. כן. הרמב״ם אמר את זה. הרמב״ם אמר, כל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וקיבה את מאור הדת, ונטל חייו מן העולם הבא. נו, יש ביטוי... הרמב״ם ידע מה שהוא מדבר. עכשיו, מרן הבית יוסף, וגם התשבץ לפניו, חלקו על הרמב״ם. אמרו, כל מיני, וזה, תרצו, כל הדברים שאמר הרמב״ם, כל הרוכחות שהוא הביא בפירוש המשנה, ניסו לדחות אחת אחת. אגב, מרן הבית יוסף בסוף כל הפירוש הארוך שלו בנושא הזה כותב, ועם כל זה, יכול להיות שאני לא צודק ושהרמב״ם צודק, אבל עת לעשות לשם הפירו תורתך. זאת אומרת שגם הוא מודע לבעייתיות של האמירה הזאת. אלא מה? הוא אומר, אין ברירה, אבל שילמנו את המחיר. המחיר הוא באמת חילול השם וכיבוי מאור הדת וכו'. בבקשה. ודאי צריך מסירות נפש על התורה. אתה תהיה מוכן באמת לאכול מעט מאוד כדי שתוכל לעסוק בתורה יומם ולילה. מה יש? זה היו מגדולי ישראל שהיו עובדים שעה אחת ביום. שעה אחת ביום, מה שהם הרוויחו בזה הם חיו. זה נקרא מסירות נפש על התורה. לא מסירות נפש על התורה שאתה מקבל $1,500 בחודש. מה? זה נקרא מסירות נפש? ושאשתך הולכת לעבוד בבנק עם חילונים? כדי לקיים מה שכתוב בכתובה שהיא תזון ותפרנס אותך, ושכל כבודה מתבלך בנימה. כן? זה נקרא מסירות נפש. טוב.
איך שרב הציג את זה קודם? זה נשמע כמו את נן זנון פחי כלב.
זה.
לא, אני אומר, כי זה בפירוש ככה לי. זה משהו מאוד מאוד פסול, שיחד איתו עושים איזשהו...
נכון, בית השם אלוהיך. נכון. טוב. אני מציע... שאנחנו נדלג אל עבר פרק סמך. מה דעתכם? יאללה, תחגרו חגורות, יוצאים. פרק סמך. אנחנו עכשיו עוברים לברכה הרביעית. אחר שברך את ישראל בשלוש ברכות אשר הם שייכים לישראל בעולם הזה, התחיל בלעם במעלה שאינה בעולם הזה כלל. כי הרי כל הדברים שנאמרו כאן, זה עם ישראל בהיסטוריה. אבל יש גם עם ישראל מעבר להיסטוריה. עם ישראל מטאפיזי, מטא-היסטורי. אז התחיל בלעם במעלה שאינה בעולם הזה כלל, כי מין הראינו ולא עתה, הכל נאמר לימות המשיח. Okay? מין הראינו ולא עתה. מה הבעיה? בסדר. שאז יהיה לישראל מעלה מיוחדת, מה שלא היה להם קודם זה. ולכך לא כלל ברכה זאת עם שלוש ברכות ראשונות. וכן פירוש זה. הראינו ולא עתה. שן הנבואה הזאת בעולם שהוא עתה. אשורנו ולא קרוב. שן הנבואה הזאת קרובה לעולם הזה. כן, כלומר, עצם הפתיחה הזאת של הברכה הרביעית מראה שמדובר על מדרגה רחוקה. נכון? הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. זה הפתיחה של הברכה הרביעית. מה לא הבנת? נכון. שזה לא עכשיו. לא, מה שאני עכשיו רואה, אומר בלעם, זה לא שייך לעכשיו. הראינו, אני רואה את זה, אבל זה לא עתה, זה לא שייך. מה שאני מדבר עליו עכשיו אומר בלעם, מה שהוא אמר בשלוש ברכות ראשונות, זה שייך לעם ישראל כבר עכשיו. אבל הברכה הרביעית, היא מדברת על מה שעם ישראל עתיד להיות. הראינו, אני רואה את זה, אבל זה ייקח עוד אלפי שנים. זה לא עתה. אתה איתי?
כן, כן.
אשורנו, מה זה לשור?
לראות גם.
כן, לראות.
אז חוזר על עצמו.
כן, כן, זה הסגנון של השירה התנכית, שזה תקבולת, זה חוזר על עצמו במילים אחרות, כן? הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. כן. כן, אבל הנבואה הזאת מדברת על מה שעתיד להיות. זה הכבל. לא שעצם כוח הנבואה לא שייך לעולם הזה, אלא תוכן הנבואה לא שייך לעולם הזה. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. מה המשך הפסוק? דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר, כל בנשת, לא את כל בנשת. אמרת בהתחלה את כל בנשת. כן, כל בנשת, בלי המילה. כן. שאלה, האם מותר ללמד מתמטיקה בשכר? למי שמקבל על עצמו דעת הרמב״ם כי היא מבוא לתורה? תשובה, מותר. הוא שאל האם מותר, הרי אסור ללמד תורה בשכר. עכשיו, מתמטיקה זה לא תורה, אבל זה מבוא לתורה. כן, הרמב"ם אומר שכל החוכמות הם מבוא אל חוכמת התורה. אז הוא שואל, לפי זה, זה גם קודש. אז האם מותר ללמד מתמטיקה בשכר לדעת הרמב"ם? אז מותר. כן, זה קודש וזה חול. לא. לא ניכנס לזה עכשיו, איך, באיזה סדר לומדים, זה סיפור אחר. זה צריך ללמוד מה הרמב״ם אמר. טוב. אז מסביר כאן המהר"ל, ובמדרש, הראינו ולא עתה, אמר רבי יצחק, משה אמר כי קרוב יום אדם, כי קרוב אליך הדבר, ובלעם אמר, הראינו ולא עתה. כלומר, יש הבדל. משה מדבר על דברים קרובים, בלעם מדבר על דברים רחוקים. משל למלך, שנתן מדינה לבנו במקום רחוק, והיה אוהבו ואויבו הולכים עמו. כשהיו מלכים בדרך, אמר אויבו, לפי ששונא אותך אביך, נתן לך מדינה במקום רחוק. כן? הוא אומר, למה אבא שלך נתן לך מדינה רחוקה? הוא שונא אותך, זה להרחיק אותך. קצרה דעתו של בן המלך. אוהבו אמר לו, עכשיו אנו מגיעים אצל מדינה, ומתקנים לנו כל מעדנים. הוא נתן לך מדינה אמנם רחוקה, אבל זה הכי כיפית שיש. כן? מיד נתקררה דעתו של בן המלך. וכן ישעיה אמר, כי קרוב יום השם ונורא הוא. עד כאן. עד כאן המדרש. ויש לך להבין מדברי חכמים, כי לפי האמת, המדינה שנתן מלך מלכי המלכים לישראל, הוא עולם המשיח, הוא מדינה רחוקה. אבל אוהבו אמר, כי קרוב הוא. וכמו שאמר ישעיהו, כי קרוב יום השם, כי גדול ונורא הוא, אף כי רחוק הוא. כן, הרי איך יכול להיות שישעיהו אמר, זה אחת השאלות שתמיד מבקרי המקרא שואלים. הנביאים אמרו, זה קרוב. וזה קרוב. אלפי שנים עברו וזה עוד לא התקיים. אז מה אתה אומר קרוב? זה קרוב במהות. זה קרוב אליך, זה שייך אליך. הרי הוא קרוב מצד התשובה, כמו שהדבר למעלה, שאמר משיח, היום אתנה, עיין שם. ולפיכך, הנביאים שהם אוהבי ישראל, היו אומרים, כי קרוב יום השם. כלומר, אל תאמרו כי השם יתברך אשר נתן חלקכם לימות המשיח, הוא דבר מופלג מן העולם הזה. אבל אין הדבר כך. רק כי קרוב הוא מאוד אל העולם הזה, אשר אתם רוצים. הוא יותר קרוב מאשר עניין אחר. שערי דבר זה, שהוא ביית המשיח, זמנו הוא כל יום ויום, כמו שאמרנו. כי זמן ביית הגואל, זמנו כל יום ויום. ולכך קראו ימות המשיח קרוב. כי מסוגל הגאולה לזה, שאין לה זמן מיוחד כמו שהתבהר. עבר בלעם, אבל בלעם אמר על הזמן שהוא, על הזמן שהוא רחוק כאשר אין כתשובה, ודברים אלו גדולים מאוד מאוד. זאת אומרת, בלעם משיג את המרחק האובייקטיבי, הייתי אומר, הפרגמטי, בין עם ישראל לבין אחרית הימים. ואז הזמן הזה הוא אלפי שנים. מעשי. מה שאין כן, חכמי ישראל או אוהבי ישראל, דיינו ישעיהו הנביא, הם רואים את הקרבה המהותית. אפשר היום להביא את הגאולה. הרי איך אמר המשיח? אמת אתמר, מה הוא ענה? היום אתנה. היום. זאת אומרת, היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת שבאופן פנימי, ימות המשיח זה יכול להיות בכל יום ויום, מצד זה זה קרוב. ברור? אז רואים שבלעם רואה את העולם הטכני מעשי, נגיד פרגמטי, ואילו ישעיהו רואה את המהות, הקשר המהותי בין ישראל לבין ימות המשיח. כן, דבר.
זה שכבר ימות המשיח עכשיו זה מצד המהות?
אז הוא, גם הביטוי, כן, משיח עכשיו, אפשר לפרש אותו במובן הזה, כן? כלומר שעכשיו זה מצוי, כביכול.
יש גם שלום עכשיו.
זה נכון. טוב, עד כאן להיום.